כשאנחנו בשנים הקודמות התחלנו לדבר על מילת היראה ונפתחנו ככה בהפסקה ארוכה במעל חודש וקודם כל לחזור לעניין אנחנו עסקנו בבירור של מידת יראת העונש מתוך מגמה לנסות להבין את היראות שהן עומדות מעל גביה גם כן, זאת אומרת להבין את מידת יראת העונש ועל גבי את המידות הנוספות, יראת הבושת, יראת הרוממות, יראת החטא. אז אני רוצה לחזור וללבן את הנושא של יראת העונש ומתוך כך גם כן לנסות לצמוח קדימה. אמרנו שבמידת יראת העונש יש בעייתיות, יש בעייתיות גדולה מאוד בגלל העובדה שמידת יראת העונש יש בה איזושהי הפנקה של מציאות החיים של האדם, שהאדם בעצם מפחד מפני מה שעלול לקרות לו, וכתוצאה מזה הוא מתנהג בצורה לא טבעית. הוא עושה דברים שהוא בעצם לא מזדהה איתם מתוך הפחד של מה שעלול לקרות לו. וזה, יש לזה השלכות נרחבות מאוד, ועסקנו בזה בהרחבה, להסביר את ההשלכות השונות של ההתנהגות הלא טבעית שעלולה לגרום לאדם גם דיכוי של החלק המחשבתי שלו, גם דיכוי של החלק המידותי, זאת אומרת הספונטניות והטבעיות והשמחה של החיים, ועלולה העירה הזאת להשתות אפילו מידה מסוימת של עצבות וחוסר ביטחון בחיים של האדם. וכן, זה מקום שלם שבאמת אני לא הייתי רוצה שלחזור אליו, כי באמת כבר דיברנו עליו. והשאלה באמת, מה היתרון, מה כן היתרון ביראת העונש? מה יראת העונש כן מעניקה לאדם, ובאמת גם כן מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נטע בנו את התכונה של יראת העונש, שכן אנחנו חייבים אותה על מנת להתפתח ביראת שמיים. יש לנו הרבה מאוד פסקאות עוסקות בשאלה הזאת. אני רוצה להתחיל בפסקה באות הקודש ד' בעמוד תפ"א, באמת חשוב מאוד בזמן שאנחנו עוסקים עכשיו באות הקודש ד', ושם יש שם שתי חטיבות חשובות ביחד עם מידת היראה וגם מידת האהבה. באות הקודש ד', הרב בעמוד תפ"א, הרב שלו אומר שם איזשהו עיקרון חשוב שנוגע לנושא שלנו. הוא מביא את ההתלבטות הזאת, הקנייה במוסר הטוב. זה ככה, אומרים לבקש סיועי רוח כאלה בהצגת העולם שאין עמה מכנעה כדי שיהיה האדם מלא גבורה, שמזה באים לזה קורה, הם טועים טעות מוסרית שבלא הכנעה לא יעמוד האדם בפני נטיותיו הרעות האופות בתוכו הרוחני שהן מתגברות בו. זאת אומרת, יש כאלה שמבקשים סיורי רוח בהשגת העולם שאין להם הכנעה וכדי שיהיה אדם מלא גבורה. זאת אומרת, זה גישה חינוכית, זה לא גישה שהיא בהכרח נובעת מתוך כפירה, אלא אומרים, זה לא טוב לחנך אדם מתוך מידה של הכנעה, כי בהכנעה, כמו שאמרנו קודם, יש שיתוק של הכוחות. למה לנו לגדל אדם שהוא נכה ואחרי זה לנסות להתמודד עם הנכות הזאת? למרות, אל תגדל אותו עם ציורים שיש בהם מידה של הכנעה, מידה של שפלות, מידה שיש בהם איזושהי התבטלות. עדיף להצמיח אותו ברמות החיוביות. אני חושב שבדור שלנו זה יותר ויותר מתפתח את המגמה הזאת, שלחנך אנשים לא מתוך יראה, אלא מתוך אפילו אהבה, או מתוך שמחה, מתוך... כן, שאדם יביא את עצמו איזה ביטוי, שלא לדכא אותו, אל תיתן לו, כן? ואנחנו גם רואים את זה שהדור גם כן במידה מסוימת מתאים יותר לכיוון הזה. אז אומר הרב, קודם כל שמזה באים מידי פצירה, אבל הדבר החשוב והמעניין שהוא קובע פה, הוא אומר, הם טועים טעות מוסרית. זאת אומרת, לבוא לחנך אדם ולא מידת ההכנעה, יש איזה טעות מוסרית. למרות שאתה יכול לטעון כנגד, נו, אבל גם אתה מחנך אותו לדעת ההכנעה, יש איזה טעות מוסרית, זה שמדכא אותו. אז אומר הרב לא, אף על פי כן, המוסר הנכון הוא, קודם כל להכניע, ומתוך כך כזה מצב אחר לצמוע. למה חשוב ההכנעה? אומר הרב שבלא ההכנעה, לא יעמוד האדם מפני נטיותיו הרעות, האוכלות את כוחו הרוחני שהן מתגברות בו. זאת אומרת, בלי הכנעה, האדם יש בו כוחות של רוע, כוחו של רוע, זאת אומרת, הנפש הבהמית של האדם היא מייצרת תכונות שליליות, איזושהי התייחסות שלילית לחיים, והאדם חייב להכניע את הרוע הזה, כי בלי זה הרב כותב פה, הם אוכלות את כוחו הרוחני. צריך להסביר את המילים האלה, אבל בכל אופן זה היסוד שהוא אומר, בלי, קודם כל האדם צריך, תחילת עבודת השם של האדם זה להכניע את כוחות הרע שלו. ואחרי שהוא כותב, הוא אומר, ודווקא על ידי ההכנעה מפני השם, שהוא המקור ששמו את הקדושה והטוב, נכנע רע, ואפשר למוסר טהור לצאת מן הכוח של הפועל. כלומר, תגיד, אז מה הקשר בין זה לבין יראת העונש? למה להכניע את הרוע על צאת מיראת העונש? זה ברור מאליו. למה? כי על ידי העובדה שהאדם ירא מפני השם, ירא מפני מה שעלול לקרות לו, ככה לא זוכר ברא את המנגנון, שקודם כל אדם ירא מפני מה שעלול לקרות לו אם הוא לא יציית לדבר השם, שאדם מכניע את עצמו מלפני השם, באופן אוטומטי הוא מתחבר אל שלמות הקדושה, הוא מתחבר אל אמת מוחלטת, אל אמת שאיננה יחסית. זה לא האמת שהוא מחליט אותה, זה לא משהו, זה לא אמות מידה שהוא קובע אותה, אלא הוא מכניע את עצמו לפני אמות מידה מופרטות אלוקיות, ובעצם העובדה שהוא מכניע את עצמו לפני אמות מידה מופרטות של קדושה וטוב, בצורה הזאת הוא גם מכניע את הרע שבו. כי מה מקורו של הרע באדם? מקורו של הרע באדם היא העובדה שהמפגש של האדם עם מציאות החיים הוא תלוי בו. זאת אומרת, הוא מחליט איך להתנהג בו, הוא מחליט האם לקחת אותו או לא לקחת אותו, הוא מחליט אם לרצות בו או לא לרצות בו, להיות תפוף בו. זה בעצם מקור הרוע, אפשר לומר, הוא באדם עצמו. בבחירה החופשית של האדם, בעובדה שהאדם מחליט לעצמו עצמאי מה שהוא רוצה לעשות. כשאדם כפוף למשהו שהוא גבוה ממנו, לעמוד מידה מוחלטות, לעמוד מידה אלוקיות, הוא כבר מתחיל להתנתק מהרע העצמי שלו, הוא מתחבר לטוב האלוקי. בזה הוא בעצם מתניע את הרע. כן. זאת אומרת, יש פה ביטול מכוון של הבחירה החופשית של האדם, יראת העונש היא מפרש, מכניעה את הבחירה החופשית של האדם, דבר שהוא לא בריא לגמרי, אבל הוא עדיף והוא רצוי בגלל החובה לחבר את האדם אל רוממות הקדושה, לשלמות הקדושה, על מנת שהוא יכניע קודם כל בשלב הראשון, יכניע את הרע שבו, כי אם הוא לא יכניע את הרע שבו, אז הרע יכניע אותו. זאת אומרת, בחירה חופשית מוחלטת, דבר כזה, כן, הדרפות לפי הבנתו השקרית של האדם, בחירה חופשית מוחלטת, יכולה להוביל את האדם לכניעה בפני הרע.
משום ש...
זה המחיד, כן, זה המחיד של
האדם.
לא, אז לא שם חיצוניים. הוא קרא גם דברים כאילו על השלבים הראשונים.
אבל ברגע
שאתה עושה את השלבים הראשונים, אז אנחנו רוצים לדבר מה עושה השלבים. אנחנו קודם כל אני אומר, צריך להתמודד עם השלב הראשון. אחרי שמדברים בשלב הראשון, ננסה להבין אחרי זה איך אנחנו עוברים בצורה בריאה אל השלב השני. אבל השלב הראשון בעבודת השם, היראת העומס, הפחד שמה שעלול לקרות לבן אדם, היא מחברת אותו קודם כל אל הטוב האלוקי ומנתקת אותו ועוזר לו להכניע את הרע שבו. זאת אומרת, את המשהו בא לי, את הכאן ואת העכשיו, את המשהו הלא מוחלט, שזה בעצם מקורו של הרב אדם. כן.
כמו שאמרנו, יש לזה גם לפעמים לחבר אותו
במערכות
של
החיים. כן. שהוא לא...
הוא
מתקן בעצם, הוא מתקן בעצם, הוא מתקן בעצם, הוא מתקן בעצם, הוא מתקן בעצם. נכון. משום ש... נכון. בפעם הכל אנחנו ניצחנו את זה בניצוח אחר, בניצוח אחר, משהו ממש מבטח שצר חיוב זין. אמרנו מה בעצם המטרה של יראת העונש? המטרה של יראת העונש היא להעמיד את האדם בפני העובדה שהוא חי בתוך מערכת של חיים שיש בה חוקיות, שיש בה חוקיות, ושאם הוא לא יתחשב בה, הוא לא יאכול אותה. זאת אומרת, אני רואה כל החוקיות הטבעית, ככה זה כאילו בדרדר. כאילו, גם במערכת החוקיות הטבעית, אתה חי ברמה של יראת העונש. זאת אומרת, זה שהאדם לא אוכל דברים שהם לא בריאים, זה לא בגלל שהוא בהכרח מזדהה עם הדבר הזה, בסך הוא מבין את ההבנה, הוא אומר מה עבר וזה, אלא הוא מפחד מה שעלול לקרות לו. אז פה זה מכנע, כן, הוא מכנע מערכות החיים, הוא לא יקחוץ מהגל, כי הוא יודע שהוא עלול לסבור את מפרקתו. זאת אומרת, יראת העונש עוזרת לאדם, אני אומר, זה ניסוח אחר, זה ניסוח אחר של היתרון של יראת החיים, אבל לדעתי, בעומק, זה שני זה של אותו מטבע. זה שני זה של אותו מטבע, זה מה שאמרנו בפעם הקודמת, אבל אני בדרך כלל מוצא תעוזה, אם אתם זוכרים, את היסוד הזה. זאת אומרת, העובדה שהאדם נפגש עם המציאות, שבמציאות הזאת יש בה חוקיות, ואתה מחויב לחוקיות הזאת, ובלי פחד, מפני מה שעלול לקרות לך, אתה עלול לעשות המון המון שטויות. המון המון שטויות, כן, הבת שלי אומרת, אנחנו שותים פה למרות שאנחנו יודעים שזה לא טוב, אנחנו מאוד מאוד אוהבים את זה. מאוד מאוד אוהבים את זה. זאת אומרת שבעצם אנחנו, מה שאנחנו אוהבים, הרבה יותר חזק, הרבה יותר חזק מהפחד, של מה שעלול לקרות. למה? כי זה נוח לנו, כי זה טוב לנו, כי, אנחנו, כי מה שבא לבן אדם זה הדבר הכי נאמר שהוא היה רוצה לעשות אותו. רק שמשהו מאוד מאוד חזק מפחיד אותו ומאיים עליו, רק אז זה יכול לגרום לו לפעול לא לפי מה שבא לו, אלא לפי מה שצריך לעשות.
אולי יש חמישה שאלים שמבחינה אמיתית, אולי בגלל שהדור מוקדם מלגב, וזה אולי יש לו שייך שכביכול רב נותנים פחות להתחיל ברמה של חנך להבינה מתוך הכבה בגדות שבולמות בבריאה. זה רק מתוך השמחה.
אז אני רוצה יותר להגיע לדיון הזה, שאתה רוצה לומר לך, זה דיון, זה בעצם לכן אני פוצק, אני רוצה להבין, באמת למקומה של יראת העונש, מה באמת בדור שלנו. אני גם רוצה לומר ברמה העקרונית את זה, ברמה העקרונית, ונצעד צעד אחד קדימה, זה גם השאלה פה שאלה, כאילו, זה באמת מהפכים את העירה הזאת, כי באמת היא לא תהיה מזיקה גם, כי באמת זה דבר שהוא מזיק. אתה אומר, אולי צריך בכלל לחנך אחרת את הדור שלנו. זה באמת שאלה נכונה, זאת אומרת, כל השאלה זה משאלות מאוד נכונות. אני רוצה מאוד לחתור להגיע לדיון הזה, אני אשמח מאוד כאילו לעבור את המחשבה ביחד להתנות פה בנושא הזה, כן.
אני
אומר ממש,
במידה
אחרת, בירת העונש
צריכה
נכון, זה גם חלק מהדיון טוב מאוד. אתה באמת, יש תפקיד מהותי לראות העונש, אז יש תפקיד מקדמי. עכשיו, רק אתם מגיעים את המוכן, איך אני אגיע לדבר הזה. עכשיו, אני רוצה להדגיש שמה שאמרתי עכשיו, זה נכון גם ביחס לאנשים שהם רחוקים, וזה נכון גם ביחס לאנשים שהם קרובים. זאת אומרת, זה לא נכון לבוא ולהגיד ש... מי שהוא יש לו נטייה להיות פושע, כן, שלא לשמוע לדבר השם, או להיות פושע, לא לשמוע לחוקיות הטבעית, או להיות פושע, לא לשמוע לחוקיות המוסר, צריך קצת מינון של עזרת העונש בשביל באמת להחזיר אותו למסלול, כי אחרת הוא לא להתברבר. זה ודאי נכון כלפי מי שהוא פושע, אבל זה נכון כלפי כל אחד ואחד. זאת אומרת, זה נכון גם כלפי אחד שבאופן עקרוני הוא כן עושה את דבר השם, הוא כן רוצה לומר לעשות את דבר השם, זה לא ברמות הנמוכות כרגע. הוא כן רוצה לעשות את דבר השם, הוא כן רוצה לקיים מצוות, זה טוב בשבילו שיש לו יראת העונש. למה? למה? משום ש כל מפגש, ופה אני אומר פה אמירה שהיא עקרונית יותר, כל מפגש של האדם עם המציאות שבה הוא חי, המפגש הזה הוא מפגש כפול. יש בזה שני מימדים במפגש הזה. יש את הממד של המפגש החיצוני עם הדברים שאותם הוא רואה לנגד עיניו, אותם הוא חושק, שלזה יש חוקיות משלו, ויש את המפגש הפנימי עם הדברים. זאת אומרת, אני אסביר מה אני מתכוון. כלומר, כל אדם שהוא, נגיד, הוא נפגש, נגיד, הוא עכשיו יוצא לשוק העבודה. יוצא לשוק העבודה. הוא עכשיו מקבל איזושהי הצעת עבודה, או נגיד הוא יוצא לקנות משהו מסוים, או הולך לעשות איזושהי פעילות אחרת במציאות החיים, אני לא יודע בדיוק מה, הולך ללמד, הולך לעבוד. המפגש הזה, יש בו מפגש שיש בו צדדים חיצוניים. זאת אומרת, מה כלומר צדדים חיצוניים? הוא אומר, אוקיי, אני עכשיו יכול להרוויח מזה כסף. אני מאוד התחשיתי על הדבר הזה, כי זה מאוד יפה. זה יכול להוציא לי הרבה כבוד לדבר הזה. זה יכול, הוא בעצם שופל את מה שהוא הולך לעשות במשפט של חוקים, הייתי אומר, חיצוניים, נהנתניים, שיותר מביאים לביטוי את הצדדים הגופניים שלו. אם תרצו, את הצדדים של הרוע שבו, את הצד הבהמי שבו, את הצד הנמוך שבו. זה דרך אחת למפגש על המציאות החיים. והיא אינטגרלית, זאת אומרת, אין אדם, כמעט אין אדם, כן, מדרגת הבינוני לפחות, אין כמעט אדם שהוא לא, אין בו את הצד הזה. מצד שני, המפגש שלו עם כל דבר שהוא נקלע אליה, שכל זה מקום מזמן אותו, אם זה חבר, אם זה עבודה, אם זה קנייה, אם זה... יש לזה יוקר מפגש פנימי. זאת אומרת, מה התועלת המוסרית במה שאני הולך לעשות עכשיו? איזה דבר אמיתי צומח ממה שאני אעשה או לא אני לא אעשה? מתורות פה שאלות עקרוניות מאוד. האם הדבר הזה הוא מוסרי או לא מוסרי? זה שאלות עקרוניות שמתורות לכל אחד ואחד. מה יהפוך את המפגש הזה למפגש פנימי, למפגש אמיתי, למפגש ערכי, למפגש שבו הצד הדומיננטי הוא יהיה מפגש שהחלקים היותר אמיתיים, היותר אלוקיים, הם בעצם ינחו אותו, ולא הצדדים הקיצוניים, בשלבים הראשונים אני אומר, מה שיעסוק הדבר הזה זה בעצם יראת העונש. כי יראת העונש, יראת העונש הוא הבלם, הוא נאמר המצפון, התחושה הלא נוחה עם עצמו, שהוא עכשיו בעצם שוקל שיקולים חיצוניים, שהוא בא לעשות דברים מאוד משמעותיים. כן, ולמה זה נכון לשפט כל דבר ודבר? אדם רוצה להתחתן, כן, רוצה להתחתן. אז הוא נפגש עם מישהי, אז זה יכול להיות מפגש שהוא מפגש משמעותי, מפגש אמיתי, לנסות להכיר, לנסות למצוא את החיבור, לנסות הדבר שהוא הנכון, זה יכול להיות מפגש מאוד חיצוני. כן, זה יכול להיות מפגש של מראה ושל מעמד ושל וכולי וכולי, דברים ידועים. ולמה זה נכון לשפט כל דבר. אם לאדם לא יהיה את הבלם הזה של יראת העונש, הוא עלול להסתחף לכיוון המפגש החיצוני, מה שאני קורא לו, לכיוון החוקיות החיצונית, הלא רלוונטית, הנהנתנית, התועלתית. לעומת זאת, אם מה שינחה אותו זה השאלות המהותיות יותר, השאלות הערכיות יותר, זה בעצם מה שייתן את תשובת האמת על הדברים, זה מה שבעצם יהפוך אותו להיות עובד השם. אילולי יראת העונש בשלבים הראשוניים, קשה מאוד לעבוד על הדבר הזה. יראת העונש היא עושה לו הרגשה לא נוחה. מה, אני כזה, כן? כן, אני עלול לחטוף, מהשטות שאני אעשה, כי אני לא פועל לפי מה שהשם מבקש ממני. אני לא זה ברמות יותר גבוה. זאת אומרת, זה יישום של מידת יראת העונש כלפי אדם שהוא לא בכך רשע. כי כולנו מעורבבים, אף אחד מאיתנו לא מנוצק, אף אחד מאיתנו לא חי בפאזה של רק רוחניות ורק ערכיות ורק אמיתיות. כולנו, יש לנו רק דצדים מעטים שמניעים אותנו. ומה שמאוד יכול לעזור לנו פה זה החלק של יראת העונש.
למה דווקא אנחנו
לא יודעים אהבה
מחשב?
מה? זה מקום מדרגה בשביל זה. נכון. יראת העונש זה משהו חיצוני שמחזיק את האדם לשקול שיקולים יותר אמיתיים. הוא מתחבר, כמו שאמר פה, אומר פה, אל רומות הקדושה. זאת אומרת, הוא מפחד מה שהיו לקרות לו ברמה המהותית יותר, אילו הוא לא התחבר לרמה המהותית הזאת. כן, אני לא יודע שיש לי כרגע דוגמה טובה לדבר הזה, אבל אני אומר, אדם נגיד שיצא מהישיבה ועשו לו הצעת עבודה, שכן, שתי הצעות עבודה, שאחת היא רק כסף וכבוד וזה, והשנייה היא יותר ערכיות, יותר אמיתיות, אבל הרבה פחות כסף, הרבה זה. אז מי שבנה את עצמו במקומות הרוחניות שלו, אז יש לו סיכול אמיתי, אבל מי שלא, אז נראה את העונש, יהיה לא בעצם להביא אותו למחשבה נוספת, לנסות לו לספול טוב, באמת האם כדאי לו להיכנס, לאן מה זה שיקרה, למכור בזול את כל הערכים שלו, ובסופו של דבר עולו לחטוף את זה. מה?
גם
אדם תענות שלנו, הוא מוציא את זה, ונתן לסתן עבודה, הוא
לא חושב לאכול לתת העבודה בפועל, אז הוא מוציא את זה, אולי הוא קרא את העונש של העבודה, אני מתקדם גם אותה.
מה,
אתה חושב
מוטיבציה
זה תסתכל רק בו על
זה מותר חודש,
אז גם...
אה, לראות העונש עם זה המערבי?
כן.
נכון, נכון, אמרנו. אמרנו, זה לא יותר נכון לנים, מה שאני פה ימצאו. זאת אומרת, אמרנו קודם, אמרתי, זה בעצם שני ניסוחים של לראות העונש. מה שאומר, זה הפעל השני. זאת אומרת, לראות העונש היא מצד הקדוש ברוך הוא, אני חושב שהקדוש ברוך הוא יעניש אותי, זה מה שהיום אנחנו מדברים, ויש לראות העונש, שהיא, הייתי אומר, בהשתלבות של האדם במסגרת החיים, כאילו במסגרת החברתית, במסגרת של חוקי החיים. אם האדם לא יפחד מזה שיפטרו אותו בסוף החודש, אז הוא עלול לעשות המון שטויות. אם האדם לא יפחד מזה שהוא עכשיו יתנתק מחוקי החיים, גם מוסר של החיים, אז זה עלול לעשות, להביא את זה, למרות שהוא לא מזדהה עם זה, למרות שהוא לא מבין את זה, למרות שהוא בא לעשות משהו אחר לגמרי באותו רגע. אם אדם יודע שאם הוא לא ילמד, בסופו של דבר יתקשר במבחן, זה סוג של יראת העונש. זאת אומרת, יראת העונש זה מנגנון של זהירות, זה מנגנון של פתיחת עיניים, זה מנגנון שממקם את האדם, איפה אתה חי? זאת אומרת, אתה חייב, בתוך מסגרת החיים שלך לתת דין בחשבון. טוב, כן.
לגבי
יראת העונש,
זה
כולל
רק
שמתקשר
לעבירה
עצמה,
או
שזה כולל
גם את הבנתם?
יראת העונש זה מוטיבציה חיצונית, זה פחד מפני מה שעלול לקרות לו אילו הוא לא עושה, למרות שזה לא קשור לשאלה אם הוא באמת חושב ככה, הוא מרגיש ככה, הוא באמת לא היה רוצה לדבר, זה משהו חיצוני. אז זה רק יראה מפני מה שעלול לקבל, ומפני מה שעלול לא לקבל. אז זה מבחינת האם
אני אגיד, בסדר,
זה גם שיש לי כבדים. אבל אני לא יראה. אז הוא לא יראה, בסדר, אז סוג של יראה שהיא לא יראה חזקה. אבל ברעיון זה נדבר יראת העונש, כן? קצת יראה גם ממש. דרך אגב, זה גם במישור ההיסטורי זה ככה. גם במישור ההיסטורי, זאת אומרת, אנחנו קיימנו עכשיו את יראת העונש, איזשהו פחד מפני מה שעלול לקרות לו אילו לא. גם ברמה ההיסטורית, זה נוגע מידע שלה, שאלה ביטון שאל קודם, אנחנו כותב ב... זה, למרות הכבזן, אתם שמענו, או ברות הקודש גם מגלת, הרב אומר שהיה צריך 2,000 שנה של תור בשביל להשריש את מידת יראת העונש. זאת אומרת, כל הבלגן שקרה במשך 2,000 שנה האלה של מה שאנחנו קוראים עכשיו בפרשת בראשית, פרשת נוח, כן, כל הבלגן הזה של מה שקרה זה בגלל שיראת העונש, זה אדם מספיק מושרשת. אדם הראשון חוטא וקיים חוטא ואחרי זה יש לך דור המבול ולפני כן יש לך אדוני וכן יש לך דור המבול ואחרי זה דור הפלגה. כל הבלגן הזה בגלל שחסר יראת העונש. ויראת העונש, ובעצם חסר פה את המרכיב היסודי ביותר, שאנשים מתנהגים בצורה מופקרת לחלוטין, בלי לקחת אחריות מה שהם עושים, מה שהרב פה חושב, ולמרות תחקוף זה, אנשים צריכים לפתור, 2,000 טון קדמו בעולם, כדי להשריש את היראה הגסה בעולם של יראת העונש. ואחר כך נמצאה התמצית המתעדנת שלה מישרשה ביסוד יראת השם. והרב מדמה את היראת העונש בשני מקומות, גם פה וגם בעמותה שמוזן, מדמה זה כמו שמרים ליין. זאת אומרת, שמרים ליין זה אומר, היראת העונש זה משהו שהוא גס, משהו שהוא לא טעים, משהו שאי אפשר לשתות אותו מצד עצמו, אבל בלעדיו היין לא מחזיק מעמד. היין לא מחזיק מעמד, משום כמו שאמרתי, מערכת החיים בכללותה, בלי הבלמים האלה של יראת העונש, בלי הכוונה של יראת העונש, היא תישאר קדושה, היא תישאר בלתי מבוקרת, ובסופו של דבר סופה לכל הצירות. זאת אומרת, יראת העונש מצד אחד זה שמרים, אבל השמרים האלה הם תנאי לקיומם, קיומו של היום. עכשיו, אפשר מזה גם להתקדם עוד צעד אחד קדימה. טוב, אנחנו אומרים על יראת העונש כפן של יראה מפני העונש של הקדוש ברוך הוא, כפן של יראה מפני החוקיות של החיים, זאת אומרת שמה שדיברנו, זאת אומרת הפרופורציות שלנו למדוד החיים. ביראת העונש ישנו יתרון נוסף, ישנו יתרון נוסף שעליו הרב עומד בכמה וכמה מקומות, וזה הנושא של הדקדוק במעשים, הדקדוק במצוות ובמעשים, שזה בעצם נגזרת למה שאמרנו קודם. אנחנו יכולים למצוא, בוא נקרא באמת פסקה שעוסקת בדבר הזה, הרב אומר את זה בעמוד תפיוטט, תרומת היסוד הזה, כן, תפיוטט. אומר הרב, הדקדוק המעשי הבא מתוך המעיין התחתון של הרב העונג, הרב שיש בו הרבה קטנות ולדינים, במקום גם סופו להסתבר בכל דינה מתעצרים אליה של גבורת כולת והרב משלבת אש נעימת ידידות אלמה בבת הבדלות בכל מספר חוק. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מוצאים שדווקא את הדקדוק במצוות, הדקדוק במעשים, אנחנו מוצאים דווקא של אנשים שהם לא בהכרח יש בהם את הנושא של יראת הרוממות, או את האהבה האלוקית הגדולה, ולפעמים גם הפוך, דווקא אנשים שהם יותר עובדים על הצד של האהבה, יותר על הצד של הפתיחות והשחרור, אנחנו פחות מוצאים אותם דקדוק במעשי. ואפילו הייתם לו בצורה של אנרגיות שליליות, לפעמים אנחנו מוצאים הרבה מאוד אמוציות שליליות, כן, בדברים שנוגעים ליראת שמיים, כן, שמקורם בירת העומס. אנחנו יכולים אתם לראות, נמצאתם בזה לפעמים ויכוחים בבית הכנסת. אנשים נלחמים כמו, אני לא יודע מה, בבית הכנסת, על כל מיני דברים טיפשיים, שאין להם הרבה משמעות אפילו לא הלכתית, נלחמים על זה כמו על השערות שלהם. נלחמים בצעקות ואימה, ולפעמים פורצות שם הדברים הכי שליליים, יש לך מידת השנאה והכעס, ומה שאתה לא רוצה שם בחלקים האלה, ובימים הכי מקודשים לפעמים של השנה, כן? שאחר כך חלילה שינו על איזשהו, אני יודע מה, איזשהו נוסח בתפילה, או איזשהו ניגון, או איזשהו נועל שהיה מזה ככה כסקו וישנים. זאת אומרת, אנחנו רואים שאת החלק של הדקדוק על המעשים, על התמותו של יהוד, דווקא אצל אלה שאיפה נראה את העונש הוא מאוד מאוד מפותח. אז מהבחינה הזאת, יש בזה גם קטע שהוא שלילי מאוד, כמו שאנחנו רואים פה, כמו שהרב פה כותב, יש לצד, יש אף אחד יש בו הרבה קטנות ודינים, אז יש בו הרבה קטנות בחלק הזה, אבל יש בו דבר שהוא חיובי מאוד בעובדה שאדם נאמן בצורה בלתי מסויגת למה שגורשים ממנו. אם זה מה שצריך לעשות, אז הוא עושה את זה עד הסוף. מבין, לא מבין, זה לא משנה, שום דבר, דבר ראשון תעשה את זה בצורה הכי טובה. ואם תרצו, הרבה מאוד מהחינוך בגלות, במשך מאות שנים, היה עובר על הצורה הזאת. אנשים האלה מחנקים את הילדים שלהם לבדק בדקדוקים מעשיים מאוד, למרות שאם הבן שלה היה שואל את האבא שלו, למה? תסביר לי למה, לא יודע למה, תעשה. זה לא משנה, מה?
זה לא
משנה,
מה? מה זה נותן לי?
הצד החיובי היא בעובדה שאתה נאמן בצורה בלתי מסויגת, ודבר השם, אתה לא זוכר לך, תעשה משהו מסוים, אתה לא מתחכם, תעשה ונשמע, לא גם נעשה, לא בלי חכמות.
לא נאמן את זה, זה דווקא אולי לא טוב לי, אז אני מרגיש שהוא יפיץ משהו אחר בסדר, מצד אחד מבחוץ, אני נאמן, אבל זה לא נאמנות אמיתית.
זה נאמנות מאוד אמיתית, אבל חסר בה נאמר את הצד של ההבנה. עכשיו זה עושה של ההזדהות במידה מסוימת, אבל זה הזדהות, אבל זה הזדהות עקרונית. הזדהות עקרונית, הוא יכול לעשות דברים שמפעיל לפעמים טיפשים לחלוטין מבחינה הלכתית, אין להם, ולהלכה אין להם שום דבר, אבל זו נאמנות בלתי מסוימת, ולפח הוא מרגיש טוב עם עצמו. אם הוא לא יעשה את זה, הוא ירגיש רע עם עצמו. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, ההזדהות שלו עם המערכת היא מאוד מאוד חזקה. אין בה שום למה אתה
יכול להתקדם עכשיו?
לא, לא.
הוא ירגיש שהוא ירגיש מושלם כזה.
לא. לא כל כך תרגיש, מושלם הוא לא ירגיש.
כי ירגיש
הוא... מושלם הוא לא ירגיש. לא, 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 הוא לא ירגיש מושלם. זה לא כל כך תרגיש. אלא זו תחושה שקודם כל צריך לבצע. למה, איך, מה, מו, זה לא...
מה יהיה חזר לנו?
לא יכול להיות שיהיה חזר שנה שאני רוצה להתקדם, אני מכיר. יכול להיות שיהיה שלם שהוא לא רוצה להתקדם.
אני רוצה להתקדם, אם אני עושה את
הכל, אני עושה את הכל. אבל אני אומר, אדם שהוא מתפתח במהלך חיים שלו, הוא בכלל כן רוצה להתקדם, וזה בעצם אני חוקר לעשות את זה בשלב השני שלך. אדם שהוא... כן מפותח באישיותו, כן יוצא להתקדם למצב הזה. זאת אומרת, זה יהיה מהלך ראשוני, אבל אני רוצה להתקדם מהמהלך הזה עוד עד אחד קדימה. יכול להיות שהיו כאלה שהתאחרו בזה, באמת היו כאלה שנשארו בזה לאורך כל החיים, דורות שנים היו גדלו בעיקר על הצד הכפייתי או הזה. אבל אני אומר, תסכימו שהאנשים האלה, המחויבות שלהם לצדדים ההלכתיים, היא הרבה פעמים עולה לאין שיעור מאותם אלה שקודם כל מנסים לקבל מול מחוץ שמיים תחילה, ומנסים להבין את הדברים, לנסות להפנים את הדברים, לנסות וזה, וכולי אי ואולי, ובסופו של דבר מעגל פינות, ושיטות כאלה, שיטות תחתות, ויש זמנים שאפשר לעשות ככה, ויש זמנים אחרים, כלומר, הוא מאוד 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 משוחרר במסגרת שלו, כן.
אני
אמרתי,
אני
רואה שאתה
לומר, שהאדם היו עושה טוב, אבל אותו אדם שקראת לשקראת, אז הוא חושב שכל אתה חושב להגיעו המדיון, והוא לא חושב שהוא עובר על כל המידה שהמסכום יכול להיות.
יכול להיות שכן שם לב, אבל מבחינתו, הכל מת מול זה שאתה לא עושה דבר
אחר. אז יש לו מוזר כאילו,
לא יודע
שהוא
היה יכול לבדוק,
אבל
אם הוא צעד. לא, יכול להיות שהוא יגיד לו מה אתה נסחפת. אבל נכון, נסחפתי, אבל מה, יכול להיות דבר כזה? אתה אמור רק בהבטחה ולא אמור להבטחה וחמדתך? אתה יכול להיות דבר כזה? לא יכול להיות. אבל, זאת אומרת, יכול להיות שהוא מבין שהוא נסחף, אבל זה לא משנה. הוא כאילו, בשבילו המטרה פה היא לעמוד במה שאין לך מצוות, אז זה מה שאומר, זה לא משהו אחר. בכל אופן, אני אומר, יש פה, זה המשך של הנקודה הראשונה שדיברנו עליה. זאת אומרת, הנקודה הראשונה בעצם אומרת, הבן אדם לא מתעלם מהמציאות, הבן אדם מחויב לדבר השם כי הוא מפחד ממנו, וזה בעצם הפתיח שלו להתחבר אל הטוב ולהכניע את הרע, זאת אומרת, הוא לא עושה מה בא לו, אלא עושה מה שבאמת לא מצווה אותו. אז פה אנחנו לוקחים את זה לא את הקיצוניות, אנחנו רואים שאת הדקדוקים המעשיים, דווקא אנחנו מוצאים את אלה שזה יראת העונס. זאת אומרת, יראת העונס, אחת מהנקודות החשובות שלה, שהיא בעצם מדביקה את האדם לדבר השם, כפי משהו, בלי לחשוב יותר מדי, בלי לנסות לבחון את הדברים בביקורתיות. וזה דבר שבו יתרון, יש בזה יתרון, כי בסופו של דבר הוא עומד בדבר השם, יש בזה יתרון גדול, לא אומר שזה מדרגה מושלמת, אבל יש בזה יתרון גדול שהוא עושה דבר השם כפי משהו, על פי מה שהוא מתכווה בלי להתחכן, זאת אומרת הוא פשוט, וזה גם כמידה של ענווה גדולה גם כן, שמתכווה לעניין הזה. ופה אני עכשיו להתפתח לכיוון כמה שרב עצום נשאל ובסדר. באמת, איך באמת, או למה באמת המדרגה הזאת, שיש בה הרבה מאוד דברים שליליים כשאנחנו מצביעים, למה באמת היא דבר שהוא נכון מבחינה אמיתית, אבל סוף סוף זה משהו שהוא קשי, איך באמת יוצאים למדרגה הזאת, איך מתפתחים למהלך יותר נכון. והשאלה הזאת היא תמונה בשאלה המקדימה, באמת מה מקור העוצמה של יראת העונש. אנחנו רואים שבירת העונש יש עוצמות, יש עוצמות בלתי רגילות, יש חוזק בלתי רגיל לירת העונש. ואני חושב שיש שתי צלעות לעוצמות של ירת העונש. מה גורם לירת העונש שהיא תהיה כל כך בעלת עוצמה? אז השאלה היסף, הייתי אומר, זה שיש ביראה הזאת נקודה של אמת טבעית שהיא מתפרצת. זאת אומרת, אם יזרקו את הבן אדם לתוך האש, אז הוא יקפוץ החוצה, הוא לא יעשה, הוא לא יתפרץ לחשוב, הוא לא יצטרך לנסות כאלה. כי זה לא טבעי לו, זה במציאות, יש פה משהו שהוא לא יכול להיות, משהו שהוא לא טבעי. ולכן הוא יקפוץ החוצה. במידה מסוימת גם נראה שעונש, יש בה נקודה של אמת שהיא מאוד מאוד טבעית, שהיא פשוט מתפרצת. האדם מפחד ממה שעלול לקרות לו, אם הוא לא יעשה, אם הוא לא ישמע. הוא מפחד שיפטרו אותו בסוף החודש, הוא מפחד שהוא יקבל, הוא יחטוף למשהו, הוא מפחד שמה שיבטיחו לו לא יקיימו לו. יש איזה משהו שהוא טבעי של המערכת של השכר והעונש. משהו שהוא מאוד טבעי, שהוא מתפרץ, שאין בו חוכמות, שאין בו... זה קודם כל, כאילו אני אומר קודם כל, נגעת האמת, הטבעי שהיא פשוט מתפרצת, וזה דבר שהוא בא לעוצמה, אין משהו יותר חזק מהטבעיות של הבן אדם. שכל הבן אדם הוא צורח, בצורה חזק מאוד, כי כואב לו. אז כל דבר גם פה, כשהוא מפחד ממשהו מסוים, אז הוא מפחד, אין פה, אין מה שיעצור את הפחד הזה. הפחד הזה אין מה שיעצור אותו, וזה יכול להתלבט בהרבה מאוד מעטפות, בהרבה מאוד גוונים, אבל הרעיון הוא אותו רעיון, הוא מתיישם בצורות שונות. מה הבן אדם שעומד בבית הכנסת שצועק צעקות כאלה, צעקות אימה? כי הוא מפחד שעוד בצורה השמיים עומדים ליפול פה. למרות שהוא יכול להיות אדם שפה לא יודע מה מקפיד בקרב חמורה, אבל יש דברים מסוימים, כן, גם זה כן, התופעה הזאת. שיש אנשים שהמים של הבבא הם מאוד מאוד מפחידים אותו, אבל לא יכול לצאת בשבת. זאת אומרת, יש משהו באישיות שלנו שיכול לחלק. זאת אומרת, דברים מסוימים הוא מתרגל שזה בסדר, ודברים אחרים שהוא מפחד מאוד 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 מהדבר הזה. אז אני אומר, יש משהו באמת הזאת של החיים שהוא מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מפחד. זה צד אחד. הצד השני, מה? אין פה חכמות, זה כאילו
זה... זה דבר
יותר אמיתי,
ברגע
שגורם על
זה, יש
איזה תורה יותר אמיתית. כן, נכון, נכון, נכון. כלומר, זה דבר מסוים, יש הוא כבר ניג אחרת, אז הוא נשחק עם הזמן. זה אוכל בספירה אבל זה השאלה האחת. השאלה השנייה, שהיא ממש תפקיד שאתה מגדע, זה העובדה שביראת העונש אין את הצד של הפיוט, אין את הצד של הביקורתיות. ובהיעדר ביקורתיות, בהיעדר סופניות, הדברים הם חד מימדיים, הם מאוד מאוד מוחלטים, ואין מה לערער עליהם, אין מה לערער ולערער עליהם. זהו, זה מה יש. איפה מתחיל החלק של המתינות, החלק של ההתבוננות, החלק של אפשר ככה, אפשר אחרת? זה ברגע שהשכל מתחיל להיות מעורב. אז אני אומר, באופן מאוד ברור יוצא שכאשר היראה הזאת היא מנותקת מן השכל או רופף, כלומר החיבור של השכל הוא חיבור רופף, זה מה שבעצם מעניק לה את העוצמה, או לפחות למפריע לעוצמה הטבעית לפרוץ. זאת אומרת, זה נותן לה לטבעיות לעשות את שלה מבלי, הייתי אומר, לבקר אותה מבלי... בלי לחשוב על העניין הזה. מה?
כן.
זאת אומרת, הוא לא מפסיק את הביטוח.
אני לא מפסיק את העבודה,
אני לא מפסיק את העבודה. אני לא מפסיק את הסיסור בביקור שוב.
בניגוד לראות
אחרות. כן, בניגוד לראות אחרות, כן. ופה אני מתחיל לענות תשובה למה שלריסול נמצא. איך אפשר להצמיח, איך אפשר להתרומם ממדרגת יראת העונש, זה על ידי החיבור אל העולם השכל, אל הביקורתיות, אל הבחינה, אל ההתבוננות, אל הבינה. מפה אנחנו בעצם מתחילים ליצור לצד הבא. ובנקודה הזאת, אנחנו עומדים על דבר מאוד מעניין שעולה פה בפקורת שלנו במזרח. אני רוצה יחד איתכם לראות כמה שאני מספיק פה, יש גם מידת היראה בפסקה ו'. הרב שם אומר דבר מאוד מאוד חזק. תראו משפט שהרב כותב במידת היראה פסקה ו'. מידות ראייה. הרב שם אומר דבר כזה, בדברים שהשכל מחייבה יש מקום להסברת יראת העונש רק במצב החולי של הנפש. זאת אומרת, דברים שהם שכליים, מתי אתה צריך את יראת העונש לשכנע אותך באמת ללמוד על פיהם? אומר הרב, רק במצב של חולי של הנפש. זאת אומרת, במילים אחרות, יוצא מגזר הרב שאם יש שכליות, אז בעצם לא צריך את יראת העונש. יראת העונש זה פקק במצב של חולי. כלומר, במצב שחולי, כן, אתה מנסה להסביר לאלה, תשמע, אם אתה תכניס את תוך האש, האש שלך תצטרף, לא כדאי לך, עזוב, לא, לא רוצה לשמוע לך. אז מה אתה בסופו של דבר רוצה, לא? אתה נותן לו סתירה, אתה אומר, יאללה, אתה לא רוצה להבין, גמרנו, די, עשה לי בגלל שאני אומר לך. זאת אומרת, זה המצב של חולי, מה שאתה אומר, אצל ילד זה לא מצב טבעי יחסית, אבל אצל מבוגר זה מצב של חולי. בעולם מבוגר, כן, בעולם מבוגר, מנסים להסביר לו, שמע, אם לא תיקח את התרופה הזאת, אתה עלול לחלות בצורה מאוד מאוד חזקה. הוא לא לוקח את התרופה, מסבירים לו פעם שנייה, פעם שלישית, בסופו של דבר, כן, לוקחים אותו לבית חולים, קושרים לו את הידיים, נכנסים לו את זה בזונדה, את התרופה, כן, זה מה שעושים. אז, כן? אז אולי אפילו הוא לא קלט את הקטע של יראת האונס, אבל אחרים עושים את זה, נאמר, יראת האונס מצד השם, נגיד הוא עצמו, נגיד הוא עצמו, אם אתה לא תעשה את הדבר הזה, מה? כן, כן. זאת אומרת, מתי אתה צריך לעבוד על מוטיבציות חיצוניות של יראת האונס, זה במקום שהשכל לא עובד כמו שצריך. הרב קורא לזה מצב החולי של הנפש. מצב החולי של הנפש, זאת אומרת שהיא לא נותנת לשכל לפעול את פעולתו. במצב הבריאות, אומר הרב, אין כוח יראת האונס בשבילם. וכיוון שאין הגנה זו נצרכת, הרי היא מזקת בציורי לפעמים. זאת אומרת, הרב כותב פה בצורה מפורשת, שכאשר השכל עובד כמו שצריך, במצב הבריאות, לא צריך יראת האונס. להפך, יראת האונס היא מזיקה. דברים מאוד מפורשים. אמנם, לעניין השמעיות, יש בסוף המידה ידועה, זאת אומרת, שמיות, כמו המצוות שמיות שאין להם הסבר, אני צריך שירת האונס, כן, כי למה שאני לא בא שעה לפני, או אני למה, למה שאני לא אוכל בסוף וחלב, דברים שהם שמיים, אז כן עושה שירת האונס. אבל במקום שיש מקום להשכיל, אז אין מקום שירת האונס. אומר הרב, יש להשכיל בטעמי תורה לדורשם ולפרסמה, עד שחלקי השמיות ישובו להיות גם במכוונים אל השכל, בין מצד כללותם ובין מצד פרטיותם, כמו השכליות. ואז תהיה דרך עבודת השם מתפלשת והולכת על כלל כל התורה כולה ולא נהיה נסתכן כל כך להמשכת יראת העונש שהיא חיצונית כי אם אהבה ויראת הרוממות. זאת אומרת, תודה רב, אפילו בשמיות צריך להביא את עצמנו למצב של שכליות. נכון. אז אני אומר, כלומר, גם בחלק השני איך אתה תהפוך אותו לדבר שהוא שכלי, אז או שניתן להשמחה בכל זאת איזה מדברים לעניין הזה למרות שזה שימי, או שניתן הסבר כללי יותר. כלומר, תגיד, זה חלק מדבר השם הכללי, ואנחנו צריכים תורה לשם תמימה, אם אנחנו רוצים לעמוד בעבודת השם, אנחנו צריכים לשמוע על כל מה שהשם אומר. אתה לא יכול להגיד איזה נושא, אני לא מבין אותם, אני לא רוצה אותם, אלא תיקח את הכל כמסורת יחידה אחת, וזה מה שייתן לזה את ההסבר ואת המוטיבציה האמיתית לעשות את דבר השם ולא את הגירת העובד. אבל מבחינתי, הפסקה הזאת היא פסקה מאוד מאוד חזקה בעניין הזה שבעצם יוצא שירת העונס, לפי מה שיוצא פה, זה איזשהו צעד ראשון עד השלב שהשכל יתחיל לעבוד כמו שצריך ואז לאט לאט אפשר להתחיל להזדקות על יראת העונס. אבל זה צריך להפסד להסביר. זאת אומרת, האם זה נכון, המשפט הזה שאמרתי, אמרתי זה בכוון בכוח חריפה, שמהפסקה הזאת שבאמת אפשר להזדקות על יראת העונס, באמת האם זה נכון הדבר הזה? יראת העונס, בשביל מה שזה כאילו, מדרגה א' יראת העונס. עברת את מדרגה ב', למה הוא לא צריך את מדרגה א'? זהו, כמו אופניים, אתה למד אופניים וגלגלי עזר. למדת לנסוע לאופניים, נגמר גלגלי עזר. כאילו היה בינינו כבר, לא צריך אותם יותר, זה איזה שם קביים שיעזרו למנה, האם זה נכון? זאת אומרת, זה נשאר מאוד יכולים. האם יש תפקיד ליראת העונס גם אחרי שאדם מתרומם למדרגת יראת הרוממות? הפסקה הזאת כאילו פשוטה יותר, שבאמת כאילו זה מיותר, אבל באמת בבת אחת יותר, אז אנחנו נראה שזה לא לגמרי ככה, כן.
לא
בגלל
שהוא
עשה כדי לתרומות
אחר או משהו כזה.
לא, מה זה המפכ"ל? לראות הרוממות. אהבה לראות הרוממות. זאת אומרת, אם האדם יבין, זה יואב. כן, אתה מבין, אתה מהמצוות, יבין למה לעשות. כן, הגענו לגלל את האהבה. הוא יבוא לידי מדרגת האהבה, כמו שהרמב"ם כותב, שבאמצעות הידיעה מגיעים לאהבה, כמו אמר לי לחסוך חשובה. זה יסוד, זה יסוד שהרב כותב אותו בהרבה מאוד מקומות. היסוד הזה שעירת הרומח העונש היא מנטרלת את השכל ולהפך, זאת אומרת, השכל הוא פועל כמו שצריך, אז הוא לא צריך את עירת העונש. אנחנו עוד דוגמה, פה במילת העירה, בפסקת ט', הוא כותב את אותו יסוד, אומר רק ככה, הוא כותב את המוסד במוסר קודם, זה ראש דבר, בעמוד למד, הבטלות הנמצאת לפעמים על ידי יראת שמיים באה מחוסרון הבירור לדעת מה בין טוב לרע בתכונות הנפשיות. ומתוך שההשפעה רוצה שקבלת הרוחות שמיים בוודאי להחליף את הרע שבנפש, מחלשת היא בחסרי בירור את צלות הכוחות בין הכוח הרוחני, דהיינו העצמות המחשבית, על ידי מה שבא להחליף את הצד המקולקל של המחשבה, ובין הכוח החומרי, שהוא תורות החיים, שחק העבודה, אומרת הפעולה. זאת אומרת, בשלב הראשוני של יראת שמיים זה יביא לאדם בטלנות. למה? כי הוא לא מספיק מבין הוא לא מספיק מבחין בין טוב לבין רע, וחוסר הבירור הזה הוא גורם לו באמת לאיזשהו עמדה פסיבית קצת, הוא לא יודע מה בדיוק הוא נדרש. הוא מגיע לאיפה פסיבית מסוימת, הוא אומר הרב, לא, אבל בסופו של דבר יראת העונש תפקידה, כמו שאמרנו בקצת הדברים, להכניע את הרע הזה באדם. היא לא, אין תפקידה להחליק את החיים, את העוצמות של החיים. ומאיפה מקורם של העוצמות, נאמר, של ההתפתחות של החיים? איפה החיים מתפתחים? כי זה רק דעת באמצעות השכל, באמצעות הבינה. כי כל מי הבן אדם שהשכל, מה נשאר ממנו? נשאר ממנו זה יצור בעל חי, שבעצם לא שונה באופן משמעותי, הוא בהמה. כלומר, יראת העונש היא מצד אחד עוזרת לבן אדם להתנתק מהרע שלו, מהבהמיות שלו, אבל מצד שני היא דווקא מקבעת אותו בתוך המדרגה של הבהמיות, בזה שהיא מנטרלת ממנו את כוחות המחשבה. כי מה בין האדם לבהמה, מה מותר האדם מן הבהמה, בעצם זה הספר שלו. כלומר, יושב באופן פרדוקסלי שמידת יראת העונש היא עושה שני דברים הפוכים. זאת אומרת, מצד אחד היא מנטרלת את הבהמיות שבן אדם, את החומריות, את הרוע שבן אדם, מצד שני היא גם מנטרלת את השכל ואת את נקודת האדם שבאדם, והיא מסירה אותו במדרגת בהמה. ולפי מה שהרב פה כותב, הרב אומר, אנחנו צריכים להסתחרר מהבהמיות הזאת, וצריכים להתרומם למצוא את השכל למדרגות של פיתוח החיים והעוצמות של החיים, ושזה בעצם תהיה האלוקיות שהאדם נדרש אליה, ולא להישאר באיזושהי מדרגה מופשטת שלך אל תהיה לא עושה רע, אבל גם לא עושה מעבר לזה. כן.
וגם זה כמובן, גם זה שייך את הדעת נינון. הוא גם את הדעת נינון על הרב.
לא בכלל, לא בכלל, כמו שהוא נשאר ככה כבהמה. תראה מה קורה באסלאם היום, מה קורה באסלאם הזה. זה בדיוק דוגמה טובה. מה?
זה לא כמו כל הנוער שאומר
שהוא עובד על המצוקה
של
הסוג
ככה, הוא
אומר שאין לנו דבר. זה כמו דבר, זה עושים את הכל. נכון, זה נכון. אז זה לא התחושות. טוב, אנחנו אומרים מה העקרונית כרגע. מה העקרונית? זה יכול להיות להתקבע במצב הזה, זה יכול להיות להתפרס, כמו שאתה אומר. אבל מה יקרה? מה יראה שמה גורם את הבן אדם? גורם את הבן אדם איזשהו פניקה שלא נותן בספר להתפתח.
אבל
איך אפשר להתנקד
מהמילים מהנטרות של הספר אם זה לשמור על העיקרון של הרצון בכל זאת? זה מחייב, זה כאילו המצב שלו, זה מידה נוצרנית שלו.
אני מה שאני בעצם חוצר להגיד, אני רוצה לפעמים להגיד שבוחם, אני חוצר להגיד שיש פה, יש פה בעצם סעידה, יש פה סעידה ברמה של יראת העונש כמדרגה ראשונה, שהיא הופכת את העבודת השם לטבעית, את העבודת השם לטבעית, ועל גביה חייבת לבוא המדרגה של קומת הספר שהולכת ומבררת למה הדברים הטבעיים האלה גם קוראים לך? למה זה נכון בשבילך? למה כדאי לך לאהוב את הדבר הזה? למה זה באמת מרומם אותך? ובצורה הזאת, הטבעיות הזאת, שהיא בהתחלה טבעיות מוכתבת ומוכתנת, הופכת להיות לטבעיות רצויה אהובה, מחוברת, שזה בעצם חלק מהמהלך של החיים של האדם, שזה בעצם המוטה של יראת הרוממות. למהלך הזה בעצם
אני מתחבר. אבל
אם בעצם הבנת כל, גם הקטרון וגם הקטרון, לא יכול לשמור על היתרונות. לא, 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 הוא כן לשמור על היתרונות. הוא כן לשמור על היתרונות. כשדבר נעשה לו טבעי, אז הופך לו כחלק אינטגרלי ממערכת החיים שלו, אז כשהוא ירומם לזה, זה לא, הוא לא ייקח את זה ברבון מוגבל, אלא הוא ינסה לבדוק למה הטבעיות הזאת היא טובה לו. זה לא שכליות שתבוא כביקורת, שתבוא בכלל האם זה נכון או האם זה לא נכון, אלא למה זה נכון, למה זה טוב.
זה כבר שומר על זה באמצעות
דבר אחר, אבל זה לא שומר על זה. הוא לא, הוא שומר על זה באמצעות שתי המדרגות האלה. קהירת העונת הפכה את זה, היא בעצם חרשת החריש של הכיבור ושל השייכות, והרוממות זה משהו מעל. אני אגדור את זה בדרך של מפה בנקודה, אז רק רוצה עוד נקודה אחת, ממש ככה על קצה קצה לנו של המזלג, וזה גם דבר שהוא אימון בפני עצמו. לא יודע אם אתם מגיינתם בזה, אני רוצה להסתכל באות הקודש א' בעמוד ראשי, זה מפרק את כאן לדבר הזה. אנחנו דיברנו על יראת העונש, על התפקיד של יראת העונש כתפקיד מקדים להזכיר של הספר. כתפקיד שהוא בעצם הופך את החיבור של האדם אל הקדוש ברוך הוא כחיבור מחויב, זאת אומרת שהוא לא יכול להתעלם ממנו, וכחיבור שהוא משהו שהוא טבעי לבן אדם, כן טבעי לבן אדם, ויש עוד תפקיד ליראה. וזה דבר מדהים במחשבה שלו. אני רק אזרוק את זה כרגע איזשהו משפט מאתגר, כדאי לראות אותו שם במאוד ראשיות, כלומר זה פסקות נוספות. יראת העונש היא הגורם שמשלים לבן אדם את הספקות שלו באמונה. זאת אומרת, כל אדם כשהוא מתחיל להתקדם לגבורי האמונה שלו, מציאות השם, לא מציאות השם, עם ישראל, תורה, כל הדברים האלה, הוא חד ומעט הספקות שלמה. מה הופך את המערכת הזאת של הספקות למערכת של ודאויות? מה נותן לזה את הסימן קריאה ומעביר את זה מסימן שאלה? התשובה היא יראת העונש. זאת אומרת, יש פה תפקיד מכריע מאוד ביראה שעוזר לאדם בבירור האמוני שלו. זאת אומרת, כאן דיברנו יותר על המחויבות המעשית, נקרא לזה, של האדם לדבר השם, אם תתעלם את התחתות, פה אנחנו מדברים על הבירור האמוני שלו. זאת אומרת, היכולת של האדם לשים סימן קריאה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא, אני מאמין בעם ישראל, אני מאמין בזה, זה באמצעות יראת העונש. ופה יש פה איזשהו מעגליות מאוד מעניינת, גם אצל רב נחמן, את הרעיון הזה, יש פה מעגליות מאוד מאוד מעניינת של ספק. זאת אומרת, נקודת ספק היא נקודה התחלתית, יראת העונש שהופכת את זה לוודאות, והשכליות שהופכת את זה לוודאות גם מובנת. ושוב, ספק ויראה, שזה איזה מין יראה שמתקדמת, שהולכת ומתקדמת. עכשיו אנחנו נחזור לנקודת. זה באמת אחד התפקידים אולי המשמעותיים ביותר של יראת העונש, זאת אומרת, מעבר לתפקיד הראשון שדיברנו עליו קודם, כתפקיד מעשי, גם כתפקיד של בירור אמוני שבאדם. ובקיצור, הקילור הזה שבין השכל לבין היראה הוא בעצם המפתח פה להתקדמות, לעבודה.